ערב טוב, סייעתא דשמיא, אנחנו נקרא השבת פרשת ויצא. יהיה שיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל, בכללם אבנר בן מרים, מדלנטו בת מסודי, הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, דייזי בת סלימה, דוד בן ליזט, יהושע בן מזל, נועה בת אתי, רוני בת שושנה, וגם דוד בן סילביה מורנו.
לא, אבל זה לא היה, זה שקר. זה שניהם היו...
כפועת כל חולי עמו ישראל. וכן לעילוי נשמת כל מי ש... אין מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתו. וכן להצלחת חיילי צה"ל ועם ישראל. הפרשה עוסקת ביציאתו של יעקב מארץ ישראל לחרן, כאשר יעקב פועל על פי עצת ושליחות אמו רבקה, שאומרת למה אשכל את שניכם יום אחד. אמנם הגמרא בסוטה מזכירה שיעקב וסב לא מתו באותו היום, אבל נקברו באותו היום. יעקב יוצא לדרכו, בדרך הוא נטמן בישיבת שם ועבר למשך 14 שנה, מגיע להר המוריה, נרדם, חולם את חלום הסולם, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. וראינו שיעקב מקבל את הברכות בגיל 63, ולכן אם הוא נטמן 14 שנה בישיבת שם ועבר, הוא מגיע למעשה אל חרן, אל זיווגו, בגיל צעיר, בגיל 77. בחור צעיר בגיל 77 מגיע אל חרן, והוא, 77 אגב בגימטריה זה מזל, מגיע אל המזל שלו. ועוד לפני שהוא מגיע למזל שלו, אנחנו פוגשים את יעקב שהגיע למעשה לשלמות. כתוב, הנה השם ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. שאלת הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, כתוב, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך. אבל אברהם הוא לא אביו של יעקב. מי אביו של יעקב? יצחק. כתוב, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. שואל הזוהר, לא אברהם הוא אביו של יעקב אלא יצחק. אז מה פשט הדברים? שמיקם את יעקב בין אברהם לבין יצחק. יעקב מגיע לשלמות, כמו שאנחנו זוכרים במערכת ג' קווין, אברהם הוא בקו הימין, חסד מתפשט, מוחלט, בלי מגבלות, ואילו יצחק הוא מידת הגבורה, דין, צרוף, מזוקק, גיבור אמיתי, מוכן למסור את נפשו, לא רואה שום צורך בכלל ותכלית בקיום העולם הזה, ויעקב הוא למעשה זה שנולד לאחר העקדה, ומהווה את ההתכללות של שניהם, גם החסד וגם הגבורה, שהם נכללים זה בזה בצורה הרמונית ומושלמת, באה לידי ביטוי ביעקב, ולאחר מכן כאשר הוא נקרא ישראל, ישראל אשר בך יתפאר. אנחנו רואים ממש את התפארת של יעקב, שהיא ריבוי הגוונים. אם אברהם זה לבן ויצחק זה שחור, אז ריבוי הגוונים, לא רק שחור ולבן, לריבוי הגוונים זה יעקב. בדיוק ככה. איזון דרך האמצע, שביל הזהב, זה יעקב אבינו. ועל הרקע הזה, שאנחנו מכירים את יעקב,
בני בנים כבנים זה לא קשור.
לא פה. זה קשור, ודאי שקשור. אבל אם אולי מזכיר את יצחק, אני מבין, אבל ברגע שהוא מזכיר את יצחק, אז אי אפשר להבין את זה אחרת. מכל מקום, אותו יעקב אבינו שהגיע לשלמות, עד שהוא חולם, חולם חלום שבו הוא רואה סולם ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זאת כבר, ראינו כבר ולמדנו גם את דברי הזוהר הקדוש וגם את הפירושים של מדוע הם היו עולים ויורדים. היו עולים, רואים את יעקב בחקוק בכיסא הכבוד, רגל שלישית של המרכבה. הוא אומר, רגע, עכשיו ראינו אותו למטה, יורדים להיות בטוחים שאותה דמות שהם רואים למטה זו אותה דמות שנמצאת למעלה. אומר הזוהר הקדוש, שופרי דה יעקב כשופרי דה אדם קדמאה. יעקב אבינו הגיע לדמות של אדם ראשון, הגיע שלמות של לפני החטא, כמו שהיה נראה אדם ראשון לפני החטא. זה שלמות מוחלטת. יעקב מגיע אל שלמות, אבל זה לא השלמות. השלמות צריך זיווג. אדם שנמצא בלא זיווג, אומרת הגמרא, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא חומה, בלא שמחה, חצי בן אדם, פלגה גופה. לשון חז"ל, פלגה גופה, חצי בן אדם. אז יעקב אבינו יוצא בשליחות אמא שלו למצוא אישה בחרן, בדווקא אצל בני המשפחה שלה, אצל בנות לבן. המדרש שמתאר, אני אזכיר אותו עכשיו ואנחנו נחזור אליו בעזרת השם בהמשך הדברים. המדרש שמתאר את מערכת היחסים הזו הוא מדרש במדרש תנחומה ישן, שמתאר שכאשר נולדו עשיו ויעקב, שלחה רבקה איגרת לאחיה ללבן וסיפרה לו סיפרה לו ללבן שנולדו לה שני בנים, וגם לבן שלח לה איגרת וסיפר לה אחותו שנולדו לה שתי בנות, וקבעו ביניהם תנאים, עשו ביניהם תנאים. פעם היה דבר כזה, עד לא מזמן, עוד לפני כמה עשרות שנים, היה דבר כזה, שהיו נולדים תינוקות, והיו כבר ההורים משטחים אותם, תינוקות, קובעים ביניהם שיגיעו לגיל חופה, פלוני, מתחתן עם פלמונית. ככה היה נהוג. אז הם עשו ביניהם תנאים, ואיך הם ידעו מי למי ומי למה, קבעו ביניהם קטן גדולה לגדול וקטנה לקטן, ככה קבעו ביניהם. יצא הדבר ככה שנוצר השידוך הזה מקדמת דנה, עוד מהימים הראשונים שהם נולדו, יצא ככה, ברוך השם, יפה מאוד. אז נזכור את הדבר הזה, כי הוא נזדקק לעניין הזה, למדרש הזה נזדקק בהמשך הדרך, כאשר נראה את הדברים קצת יותר לעומקם. ומכל מקום, יעקב, יש קוד. כאשר הולך יעקב, הוא מגיע אל הבאר, ובבאר הוא רואה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, ומן הבאר ישקו העדרים, ובאותו זמן הייתה בצורת, היה מחסור במים, והם קבעו ביניהם, היו מקציבים את הקצבה של מים לכל עדר, וגם על מנת שאף אחד לא, המים לא יתעדו ביתר שאת, וגם שאף אחד לא ייקח מן המים שלא ברשות ולא על פי הקצבה, הניחו על הבאר אבן גדולה מאוד, ורק כאשר התאספו מספיק רועים שיכלו לגלול את האבן מעל פי הבאר, אז היו משקים את העדרים. מגיע יעקב אבינו עליו השלום, הוא מגיע אל הבאר הזו, והוא רואה שם את האבן מכסה את פי הבאר, והוא שואל את הרועים, אין עוד היום גדול, נכון? אחי, מה הייתם? חרן אנחנו, והם אמרו להם, הידעתם את לבן, השלום לו, כן, אמרו שלום, הנה רחל באה, ביתו באה עם הצון, ויאמר, אין עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה, השקו הצון, הולכו ראו. אמרו להם, אני לא מבין, השמש בצערי היום, הצון הזה, צון, כל צון, יש לו איזה קצבה שהוא צריך לאכול, רוצה נגיד ב-6 בבוקר, צריך עד 4 אחרי צהריים לאכול בשביל החיות שלו. אתה אם מספיקים אותו ב-12 בצהריים, הם לא קיבלו מספיק אוכל. זאת אומרת, לכאורה ישנה שאלה לו, מה העניין של יעקב אבינו אם עוד היום גדול או לא היום גדול? פוגש רואים שהוא לא מכיר, נוכרים, כולם גויים. מה אכפת לך עכשיו אם הם היום גדול או היום קטן? הם רוצים להכיל את הצום שלהם 3 שעות. מה זה העניין שלך? מה אתה הווטרינר הראשי? אתה דואג? מה קורה פה? הספורנו מסביר את ממה נפשך של יעקב, את הדילמה שלו. אומר יעקב ככה, אם אתם שכירי יום, זה לשון המדרש והספורנו מסביר את זה מיד, אם אתם שכירי יום, עוד היום גדול, עוד לא הייתי אסף הצון. היום גדול, אתם לא יכולים לעשות גזל של בעל הבית. אם הצון לא שלכם, אתם רק רואים בשכר. אז זה גזל של בעל הבית, אם אתם באמצע היום, מפסיקים את העבודה. לכו לעבוד. ואם אתם לא שכירי יום, והדרים שלכם עוד לא יאסף הצון, זה עוד לא הזמן, הם צריכים לאכול את הקצבה שלהם, שאם לא אוכל, מה זה? צער בעלי חיים. אומר הספורנו, מה העניין של יעקב בדבר הזה? מה אכפת לך? מסביר הספורנו שהצדיק לא יכול לראות עוולה. אם הוא רואה עוולה, הוא מתמרד כנגדה. גם ברכוש שלא שייך לו בכלל. לא, הוא לא קשור לזה, הוא לא קשור לצון, הוא לא קשור לרועים, הוא פוגש אותם לראשונה, הם נוכרים, אבל כשהוא רואה עוולה בעולם, הוא מוכרח להתערב בה. כל אחד יכול לחשוב על ההיסטוריה של עם ישראל, יראה שיהודים בכל העולם, בכל מקום שהם ראו איזה אי צדק, חברתי, כלכלי, כלשהו, הם היו מראשי המורדים ומראשי המנסים לתקן. לפעמים שלא, לפעמים התיקון היה קלקול גדול, אבל הם ניסו לתקן. הם היו מעורבים בתוך הניסיון לעשות צדק.
נכון.
תמיד. עושה צדק הגדול מכולם בהיסטוריה של המין האנושי זה משה רבנו עליו השלום. עוד במצרים ועוד לפני מצרים. עוד לפני יציאת מצרים, עוד לפני שהוא מזהה את אחיו במצרים, עוד מהזמן שהוא דואג לגדי שבורח ולצון לפי, מוציא אותם למראה לפי גודלם וחוזקם. עוד מהזמן שהוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. עוד מהזמן הזה. הוא כבר, תחושת הצדק גוברת על כללי הזהירות, גוברת על כדאיות אישית, על אינטרסים אישיים, על שיקולים הגיוניים. הוא חייב לעשות מעשה. לקח גדול ויסוד גדול מאוד אנחנו לומדים פה לחיים. גדול מאוד. אדם רואה עוולה יהודי. רואה עוולה, הוא יוצא נגדה. יש עניין לזהות מתי זה עוולה, מתי לא עוולה. לפעמים מתבלבלים ולפעמים משתבשים. אבל אם יהודי מרגיש שיש איזושהי עוולה, מיד בודק בשולחן ערוך אם זה עוולה או לא עוולה, אם זו עוולה, יוצא נגדה. לא מגיב, הוא לא אפתי. יהודי לא אפתי. אתה צריך להגיב. אז הוא פונה אליהם בצורה נעימה וטובה, הוא אומר להם, עוד היום, הוא שואל אותם קודם לשלומם, אחי, מאין אתם? עונים לו, והם אומרים, מחרן אנחנו, והם אומרים, הידעתם את לבן, יוצר איתם קירוב. נכנסתם לקירוב, והם ידעתם את לבן בן החור, ואמרו ידענו, והם אמרו להם השלום לו, ואמרו לו כן, שלום לו, הנה רחל ביתו באה עם הצאן. ויאמר, אין עוד היום גדול לא יתה אסף המקנה. השקו הצאן ולכו ראו. אז צריך להביא הדבר הזה. אם אתם שכירים, אתם גוזלים את בעל הבית, ואם אתם לא שכירים, כזה הם עושים צער בעלי חיים. הוא נוקט עמדה. כאשר מגיעה רחל, נו, אז בכל אופן הוא מבין שההאספות הזו, האספה הזו של הרועים, היא לא בגלל שהם גוזלים את בעל הבית או מנסים להתעצל ולא לראות, ולא משום שהם לא חסים על הצאן, אלא כי יש בעיה אם לגלול את האבן, והם מתאספים כדי לגלול את האבן. אז גם פה הוא מגלה כוחות מיוחדים, לבדו עומד וגולל את האבן. כמובן שירים פנים לתורה, ואתם זוכרים שנים קודמות דיברנו על מה זה גלילת האבן על פי סוד, ומה זה קשור לרחל אמנו ולעובדה שהגיע בדיוק לבאר. זה לא שהוא עושה עליה רושם, זה לא, התורה לא מלמדת אותנו שצריך לעשות רושם פיזי על אישה בשביל להשתדך איתה. ומכל מקום הוא רואה את רחל, הוא גולל את האבן מעל פי הבאר, משקה צון לבן אחי אמו, ותראו מה שכתוב אומר. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרץ ותגד לאביה. אבל פסוק לפני כן, והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וצון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישת את צאן לבן אחי אמו. באותו פסוק שלוש פעמים כתוב אחי אמו. שואלים חז"ל, שהכתוב, אנחנו כבר יודעים את זה, נכון? אנחנו יודעים שכתוב חוזר כמה פעמים על אותה מילה או על לתת צירוף מילים, יש לדבר משמעות. אנחנו נראה את זה בהמשך הפרשה בעוד נקודה מאוד חשובה. אבל קודם כל, שלוש פעמים אחי אמו, זה אמרת פעם אחת, אנחנו יודעים. של לבן הוא אחיה של רבקה, ואם הוא לא היה אומר את זה פה, אנחנו לא יודעים את זה מפרשות קודמות, יודעים שלרבקה אח ושמו לבן, ככה התורה אומרת. אז מה זה אחי אמו, אחי אמו, אחי אמו? למה היה צריך לומר שלוש פעמים אחי אמו? ללמדך שכל מה שעושה יעקב אבינו הוא עושה בשליחותה של אמא שלו. הוא עושה מפאת כיבוד אב ואם. איזה אורח. מרדך בשבור בובו לצד הזה. קצין בצהל. אבא שלי זיכרונו לברכה היה מנשק לנו את המדים כשהיינו באים לצד. עושה מצד כיבוד אב ואם. אמא שלו אמרה לו, לך תיקח אישה מבנות לבן, אחי. אז הוא הולך לקחת אישה מבנות לבן, אחי, אמו. אז הכתוב מדגיש את זה. ישנו טעם נוסף. אומרים חז"ל, חלק מחז"ל, אני עכשיו לא זוכר לומר לכם מי זה, אבל יש דעה בחז"ל שאומרת שכל מה שעשה יעקב אבינו עם הרועים ועם השקיית הצאן, אם הוא לא נעשה למען רחל בת לבן אחי אמו, אסור היה לו לעשות. מצד דין לא תכונם. דין לא תכונם. יש דין לא תכונם. אדם לא יכול להשכיר את הבית שלו לערבי. הוא לא יכול לתת חניה בקרקע לגוי. לא יכול. זה אגב לא חייב להיות רק ערבי, זה כל מי שהוא, יש לו תביעות על הארץ. מי שרוצה, יש לו תביעה פה על ארץ ישראל, הוא חושב שיש לו פה משהו, והוא לא יהודי, יש דין לא תכונן. אל תן לו חניה בקרקע, אל תיתן חן שלהם בקרקע, יש כמה פירושים במילה לא תכונן. אומרים חז"ל, יעקב לא היה יכול לעשות את הדבר שהוא עשה, אלמלא הוא עושה את זה עבור רחל בת לבן, אחי אמו. שזה אח של אמא שלו. זה קרוב, זה לא גוי, זה לא זר. כן עוד, אז הוא משקה את הצון של רחל, והוא פורץ בבכי, ואז הכל, הכל הולך, מגיע עד בית לבן, שהגיע יעקב, בן רבקה, הגיע להשתדך. הגיע להשתדך. לבן זה יש לו זיכרון טוב מאליעזר. אליעזר בא עם 10 גמלים מגמלי אדוניו. וכל טוב אדוניו בידו. אמר, אם זה העבד בא עם 10 גמלים, זה יעקב אבינו, מי יודע עם מה הוא בא. זה הבן, זה לא העבד. זה הבן, רץ מהר, כמו שכתוב, וירוץ לקראתו, הוא בא, הוא רואה אין גמלים. אין גמלים. אין גמלים, הוא אומר, רגע, אחד בהלם, רגע שני, הוא אומר, רגע, 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 זה יותר מתוחכם, הבחור הזה. הבחור הזה יותר מצמין בבגדים, יש לו בטנה כפולה בג'לביה, יש לו בטנה כפולה, יש דולרים, יהלומים, תכשיטים, יש הכל, רואים, הוא בחור. אז הוא מגיע ויחבק לו. מחבק אותו, עושה לו, כן, עושה לו שריקה במישוש, שריקה במישוש, הוא לא מרגיש כלום. אומר, זה יותר מתוחכם מזה, בטח הפה שלו מלא יהלומים, 22 קרת כל אחד. וינשק לו, יושב, תופש לו ככה, זה מו מפה, מו מפה, הוא רואה ריק, הפה ריק, הפה ריק. ויביאו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה. מה הוא סיפר לו? איזה דברים סיפר לו? סיפר לו שבדרך. אמר לו, אני הייתי רוצה לבוא עם נדוניה כמו שצריך. ויצאתי מבית אבא עם נדוניה גדולה. אבל בדרך תפסתי אליפז בנו של עשיו. ובתחנונים הצלחתי למלט את עצמי באור שיני עם הבגד אשר לגופי. באור שיני, אמרתי לאליפז, תשמע, מה אתה תהרוג אותי, אני הרב שלך, מהישיבה, אני הרב, אתה תהרוג אותי, תיטול נפש, אני חשוב כמת, תעשה אותי אני, קח את כל מה שיש לי, עכשיו אני נהייתי אני חשוב כמת, לך לאבא, תגיד, הרגתי אותו, קיימתי את המצווה. אליפז זה שמע את הדבר הזה, השאיר את יעקב אבינו עם הכותונת.
גם
את הכותונת
לקחו, אם היה לו נס,
נסקה. בכל אופן, יעקב אבינו מספר את כל הדברים האלה ללבן. לבן הוא לא בדיוק תלית שכולה תחלת. אבל אנחנו לא רואים שהוא בוכה. מי אנחנו רואים שבוכה? יעקב אבינו בוכה. כתוב שיעקב אבינו בכה. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו, ויפק. יעקב אבינו בוכה. שאלה. שאלה חזקה אפילו. אם אדם מגיע בלי מתנות, מי צריך לפקוד? זה שהיה אמור להביא את המתנות, זה שאמור לקבל אותה. אדם אומרים לו, הדוד שלך מאמריקה בא. פעם זה היה הדוד מאמריקה, היום אני לא בטוח שזה הדוד מאמריקה. אומרים לו, תשמע, אתה יודע, בעוד חודש הדוד שלך מאמריקה בא. טוב, הוא סופר את הימים, הדוד בא, בטח יביא איתו חבילות. מגיע הדוד עם שקית של הסופר. יש לו שם, השקית של הסופר, קצת שוקולד. איפה המתנות, דוד? אין מתנות. הילד מתחיל לבכות. חשבתי שתביא מתנות. הדוד בוכה? הדוד לא בוכה. הילד בוכה. אלא אומרים חז"ל, יעקב אבינו בכה כי ידע שאין לו נדוניה לרחל. שאם הייתה לו הנדוניה, אז הוא היה יכול לשאת את רחל מיד על המקום. כי התוצאה של מה שאין לו, התוצאה של ויאמר לו לבן, ויספר ללבן את כל הדברים האלה, שהוא מספר ללבן אין לי שום דבר, זה ויאמר לבן ליעקב אחי, אחי אתה ועבדתני חינם, אגידה לי מה משכורתך. לבן, חוץ מהשם שלו, הכל שחור בו. הוא ערמומי מארץ הערמומים, נכלולי מארץ הנכלולים. אין ללמוד ממנו שום הנהגה מלבן. מה הוא אומר לו? תקשיבו איזה לשון. אחי, אחי אתה ועבדתני חינם, הוא כבר הכניס לו את עובדת בחינם. כבר הכניס לו, אתה עובד אצלי, לא סתם אתה עובד אצלי, אתה עובד אצלי חינם. עכשיו שלא תפתיע אותי בוא תגיד לי מה משכורתך. אתה לא שותף, אין מיזם משותף, זה לא ביזנס משותף, תוציא לך מהראש את כל הזה, אתה מקבל משכורת. אם היו לך פרטנזיות שאתה בא עם הקוטונת ואתה נכנס פה עכשיו לעסק הגדול שלי, אתה טועה. זה לא הולך לקרות. אומר לו את זה בצורה מאוד ברורה. טוב, נפלא מאוד. אגיד עליה לי מה מזכורתך. מה עונה יעקב? ויאמר, כן, אומר מה מזכורתך. אז עכשיו התורה פה לא אומרת בדיוק מה יעקב אמר. התורה מספר סיפור. הוא ללבן שתי בנות. שם הגדולה לאה, שם הקטנה רחל, בני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר, ויאהב יעקב את רחל, ויאמר. כך זמן עד שהוא עונה לו. התורה עושה הפסקה בדברים, זה לא סתם. ויאמר עבודך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. שואל הזוהר הקדוש שאלה שהיא מתבקשת. ויאמר עבודך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. שואל הזוהר, וכי מה דעת ידי יעקב? דלה כאמר 10 ירחין או שת חדה, אלא 7 שנים. שואל הזוהר, אני שואל את מישהו, מה המשכורת שלך? נכון? אז הוא עכשיו עושה חשבון שהוא בשביל להרוויח כסף, לשלם את הנדוניה, צריך להגיד סכום. מה הוא יגיד עכשיו? זמן ארוך או זמן קצר? קצר! הוא אומר, המשכורת שלי היא, אני מרוויח $1,000,000 בחודש. זה המשכורת שלי. אגיד אני מה המשכורת שלך. $1,000,000 בחודש. אני, בשביל לתת נדוניה צריך $1,000,000, אני אבד לך חודש. אומר הזוהר, למה הוא לא אומר לו 10 חודשים? למה הוא אומר לו 1 שנה? למה הוא מיד אומר לו 7 שנים? הלו גם לבן היה בהפתעה גמורה. לבן מסכים מיד, לא מתמקח. ברור, גם הוא היה בהפתעה 7 שנים. מי אומר 7 שנים? 7 שנים? זה נצח. בחור, תחשבו עכשיו, בחור מבטיח למישהי, בעוד 7 שנים אני אתחתן איתך. זה נצח. זה נצח לו, זה נצח לה. מה יפריע לך להגיד 10 חודשים שואל הזו? מה דעתו של יעקב? וכי מה דעתי די יעקב? דלה כאמר 10 ירחין, 10 חודשים, או 1 שנה. לא מספיק 1 שנה עבודה? עכשיו צריך להבין אצל יעקב אבינו, כשיעקב אבינו הגיע, המדרש וחז"ל מלאים בתיאורים מה קרה שם באזור. התחילו לרדת גשמים, כל העקרות נפקדו, אצל לבן נולדו בנים, שפע עצום, השדות הצמיחו, הבהמות פרו ורבו בצורה שלא תיאמן. יעקב הביא ברכה למקום, זה מ-day one. מהרגע שכפת רגלו דרכה בחרן, ירדה ברכה יחד איתו. 1 שנה עבודה של כזה אדם מבורך, לא מספיקה? מה יש לך לומר 7 שנים? יש תשובה פשטנית לדבר הזה. התשובה הפשטנית אומרת, תשובה פשטנית של רבנו בחיי, רבנו בחיי אומר, סליחה של הסוכת דוד, זה רבי קוויט, הסוכת דוד אומר, זה פשוט. היא הייתה בת 5, והוא, ונערה, כדי שהיא תהיה בת בנים, היא צריכה להיות בגיל 12. אז הוא אמר מיד את הגיל שהיא צריכה להיות כשהוא התחתן איתה, בת 12. יפה מאוד. זה עדיין קשה, כי אנחנו יודעים שיצחק נשא את רבקה בגיל 3, והיא פה הייתה כמעט כפול בגיל, בת 5. אז לכאורה יכול היה לשאת אותה לאישה, לכאורה ככה פתר הפני הדברים, אבל הסוכת שאול מתרץ גם את העניין הזה בזה שלבן לא היה נותן אותה לפני 12. לבן לא היה נותן אותה לפני 12. הזוהר, רבנו בחיי אומר, שאם היא הייתה, אם היה לו נדוניה, אז הוא היה נושא אותה מיד לאישה. כיוון שלא הייתה לו נדוניה, נאלץ לחכות לגיל 12. הזוהר הקדוש מציע תשובה אחרת לגמרי. הזוהר הקדוש אומר, התשובה אל יעקב בחוכמת העבד. הוא עשה בחוכמה. מה הייתה החוכמה של יעקב? בגינדליימרון דבגים תיעופתא דשפירו דרחל עבד. שלא יאמרו שבגלל היופי של רחל הוא התחתן איתה. שהוא התאווה אליה, תאוות היופי, תיעופתא דשפירו דרחל, תיעופתא זה תאווה. לא בגלל התאווה לרחל הוא התחתן איתה. תראו, זה רגישות אינסופית לאשתו. פשוט רגישות אינסופית לאשתו. מה הרגישות?
תשמע את זה פה, מי שרצה בזה שכך.
תודה. מה הרגישות האינסופית לאשתו? אדם צריך לדאוג לכבוד של אשתו. עוד לא נשוי לה, אבל היא תהיה אשתו, שלא יגידו שהוא מתחתן איתה בתאווה. לא, ראה אישה יפה, ילדה יפה, אלא מה? יש סוד בדבר. הנישואין האלה הם קבועים, זה זיווג משלושת ימי בראשית. היא האישה שתהיה חלק מהקמת בית ישראל הגדול. זה לא אישה לתאווה. זו אישה שיש מאחורי השידוך איתה, יש הרים וגבעות, תילי תילים של סודות. עד שהזוהר אומר, אני לא יכול להסביר את זה, וזה לא הנושא שלנו היום, אבל רק לסבר את האוזן. אומר הזוהר ככה, ואל תשאלו שאלות מיותרות, כי אני לא אענה. אלא בגין חוכמת הדסיהרה, בגלל חוכמת הלבנה, בת שבע שניני, וכולו שבע שניני לאין שרו על ידי יעקב, כל שבע השנים שרו על יעקב, שנים העליונות, הדלנה סבלה לרחל למיטב גבר כבקיות, עד שהוא לא לקח את רחל לשבת אצלו קיות. היה צריך שתהיה איזה הדרגה, בכניסה של רחל לחופה, איתו דווקא. והיעקב נטיל כולו בקדמיתה, נטל את כולן מקודם, כל הדרגות האלה, היא עוד לא הייתה בדרגה הזו, הוא כבר נטל את שבע הדרגות האלה, והיא הייתה צריכה להיכנס לדרגות האלה בשביל שהם יהיו בשיווי צורה, ולכן הולוות הרתה לגבה. ולכן אחרי שהיא קיבלה שבע שנים, היא לקח לה שבע שנים מהרגע שנקבע הדבר הזה, שבע שנים שגם היא תתיישב באותה דרגה שהוא נמצא, ורק אחרי כן הוא בא אצלה. למה? עבור מה? בגין להשתק חי, היא הוא שמיים והיא ארץ. בשביל שהוא יהיה שמיים והיא תהיה ארץ. עכשיו, בגדול אתם מבינים על מה מדובר, אנחנו לא ניכנס לעניין הזה כי זה לא נושא השיעור. הוא היה בן 74. מתי הוא התחתן? 77, נכון? כן, נכון מאוד. נכון מאוד. לא, שנה הייתה 300, שנת שמש 365, שנת לבנה כמניין שנה ממוצע 350, כן. טוב, שבע שנים אמרנו זה נצח. אומר אבינו, עבר צ'יק צ'ק, אז אנחנו נדבר על עבר צ'יק צ'ק רגע. כן? אומר התורה הקדושה, ויעבוד יעקב ורחל שבע שנים והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. נפלא, לא? כימים אחדים באהבתו אותה. אם אדם רוצה, מפתירים לו פרס, זה פרס גדול. אז ככל שחולף הזמן עד הפרס, אומרים לו את הפרס תקבל בעוד שבע שנים. השנים עוברים לו מהר או לאט?
נצח.
נצח, נצח, נצחים עובר לו. אם אדם אומרים לו, תשמע, יש לך טיול גדול בעוד שלושה חודשים, הימים עוברים לו לאט או מהר? לאט, זוחלים, לא זזים.
אבל אם יש לך עונש?
מה? אבל זה לא עונש, אישה.
לא.
אישה זה לא עונש, זה מכת עונש.
לא,
עונש מגיע מהר. דברים טובים מגיעים לאט. אז איך יכול להיות שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה? אז פשט, קודם כל פשט צריך ללמוד פשט. זה פשט חשוב. זה מה שכתוב. ראיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כשאדם משיאים לו איזה פרס, או איזה דבר גדול, הוא מחכה לחתונה. אם הוא מחכה לפרס, הוא מחכה לפרס בגלל שהוא אוהב את עצמו. הוא מחכה לפרס, הוא רוצה את הפרס. הפרס עכשיו הטיול יעשה לו כיף. הכסף הוא יוכל לעשות איתו, לקנות איתו, למי? לעצמו. אז הוא לא עושה באהבתו אותה, אלא עושה באהבתו את עצמו. באהבתו את עצמו זה נצח. חיי, הזמן עובר לאט, 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 לאט. אבל אם זה באהבתו אותה, הזמן עובר מהר. כשאדם לא אוהב את עצמו, לא חושב על עצמו, אלא חושב על הזולת, זה עובר מהר. הוא חושב על אהבתו אותה, לא את אהבתו אותו, את עצמו. זה שוני מהותי. הדבר הזה הוא יסוד. בכל דבר ובכל עניין שאנחנו בו ממתינים, צריכים להמתין, אם ההמתנה נעשית מתוך מה שאנחנו אוהבים את עצמנו ומצפים לדבר בשביל שיענג אותנו, יעשה לנו טוב, יהיה לנו כיף וכו', התקופת ההמתנה היא סבל ויסורים. סבל ויסורים. אבל אם ההמתנה היא כי אתה אוהב את הדבר עצמו, את מה שאתה מחכה לו, אם אותו אתה אוהב, הזמן עובר מהר. באהבתו אותה זה עבר כימים אחדים.
כמו השבת.
אבל מה פירוש הביטוי ימים אחדים? אנחנו עד עכשיו דיברנו שימים אחדים זה זמן, זה כמה ימים, מהר, ככה, ימים, ככה, מהר, מהר, עובר מהר, כמה ימים, ימים אחדים. חז"ל לא רואים את זה ככה. יש פסוק בפרשת בהר, כתוב, ימים תהיה גאולתו. שואלת הגמרא, כמה זה ימים? כמה זה ימים? אומרת הגמרא, ימים זה בכלל שנה. בכלל שנה. כלומר, ימים אחדים זה שנה. מה זה אחדים? ימים זה שנה. מה זה אחדים? ימים זה כמה שנים. יום זה שנה.
כתוב או חודש או ימים באיזשהו
מקום. או חודש או שנה, נכון? או חודש או ימים, או חודש שנה. אז השבת, מלמדים אותנו חז"ל, נקראת יחידה. למה יחידה? כנגד כל יום בשבוע יש לו בן זוג. יום ראשון בן זוג שלו, יום שישי. יום שני הבן זוג שלו, יום חמישי. נכון? שני וחמישי. יום שלישי הבן זוג שלו, יום רביעי. שבת נשארה בודדה. היא נקראת אחד. השבת נקראת אחד. זאת אומרת ששבוע נקרא אחד. אומרת לו, אומר הכתוב, היו בעיניו כימים אחדים, זה בדיוק שבע שנים. כי בשנה יש 52 שבועות. כפול שבוע, כפול שבע, זה נותן לך בדיוק שבע שנים. שבע שנים של שבתות. יוצא ככה, שכשיעקב אבינו אומר ימים, והיו בעיניו כימים אחדים, וכאשר הוא קובע עם לבן את השכר של שבע שנים, הוא מקיים בזה מה? את מה שאימא שלו אמרה לו. מה אימא שלו אמרה לו בסוף הפרשה שעברה? אמרה לו אימא שלו, כהי לישנה. אומרת לו אימא שלו ככה. ואתה בני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. וישבת עמו ימים אחדים. עד אשר תשוב חמת אחיך. עד שוב חמת אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, שלחתי ולקחתיך משם. למה אשכל גם שניכם יום אחד. זאת אומרת, שכאשר יעקב אבינו אומר ללבן שבע שנים, הוא מתכוון לימים אחדים שאימא שלו שלחה אותו לשעות בבית לבן, לקחת לו אישה. וממילא אם הוא צריך לקיים את הציווי שלה, אין טעם שהוא יגיד שנה. אלא אומר שבע שנים, שזה הזמן שבו הוא לקח את האישה ומקיים את הציווי של אימא שלו ככתבו וכלשונו. וישבת בבית לבן אחי ימים אחדים. זה אותם ימים אחדים שיעקב אבינו מתכוון אליהם. יופי. אז יעקב אבינו מגיע אל המטרה הנכספת, הוא עבד ימים אחדים, וכעבור שבע שנים צרות באהבתו אותה, מגיע זמן הנישואים. מה כתוב בתורה? כתוב פלא פלאות, כתוב ככה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. נכון? יש משהו מוזר בפסוק? כן. למה? כי כתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. בדרך כלל מה אנחנו עושים? עושים משתה, ומזמינים את כל אנשי המקום. אתה עושה חתונה, אתה קודם מזמין את כל האנשים, ואחרי זה עושה את המשתה? לא, אתה עושה משתה, עורך אותו, לוקח את הצלם, את הקייטרינג, את האולם, את הזה, ואז מזמין אנשים. אומרים חז"ל במדרש, מה זה ויאסוף את כל אנשי המקום ויעש משתה? לבן בא, החתונה לא עלתה לו כסף. מה עשה להם? אמר להם, תשמעו חבר'ה, אתם רוצים שיעקב יישאר פה? הביא ברכה לכל האזור? כולכם, אנשים שלכם שהיו עקרות נפקדו. הביזנס עולה כפורח. השדות מוריקים, מוצאים שפע יבול. הצון והבקר מתרבים בלי סוף. אין אויבים, אין שום בעיות. יעקב, הנה ברכה. נכון? הוא ברכה יעקב. אתם רוצים שהוא יהיה חתן שלי? צריך חתן אותו. צריך חתן אותו, חבר'ה. כל אחד יוציא מה שיש לו, ייתן לי משקון, נעשה חתונה כמו שצריך, והוא יישאר פה. אמרו לו אנשי המקום, למה משקון? קח כסף. מה בעיה? קח כסף. אמר להם, לא, לא, לא. אני עושה משקון של הדברים הכי עיקרים שלכם, לא רוצה כסף. אם מישהו יספר ליעקב, אני מחלט לו את המשכון. אני הולך להחליף לו. אני הולך להחליף לו, לתת את לאה במקום רחל, כדי שישאר עוד שבוע, עוד שבע שנים.
עוד ימים אחדים.
עוד ימים אחדים קצת, כן? אז תנו לי משכונות. לקח מהם את המשכונות, ועשה חתונה. מה? לא. שהוא מספר... הוא צריך להסביר להם למה, איך יעקב אבינו יישאר שם. למה יישאר שם יעקב אבינו? ייקח את רחל ויחזור חזרה. אז הוא מסביר להם עכשיו, אני הולך להרוויח לכם עוד שבע שנים. אני הולך להרוויח לכם עוד שבע שנים. אם אני הולך להרוויח לכם שבע שנים, זה לתועלת כולם. אם זה לתועלת כולם, כולם שותפים. איך אני מבטיח שתיקה שלכם? לוקח את הרולקס, לוקח את היעלומים, את הדברים הכי יקרים, בתור משכון. מי שפותח את הפה, אני מחלט לו את המשכון. זהו, שלום, יפה מאוד. ויעש משתה, ויהי בערב, יפה מאוד, בערב, ויקח את לאה ביתו, ויביא אותה אליו, ויבוא אליה. יש הלכה שמתחתנים רק בלילה?
לא.
לא, חד משמעית לא. הפוך. שנים ארוכות, תקופות של מאות שנים, מאות אם לא למעלה מזה, בעם ישראל היו עושים חופות בצהרי היום, ואפילו לעת בוקר, ואפילו לעת בוקר. היו עושים סעודה, משתה, בתוך המשתה, בתוך המשתה עושים את הקידושים. מעמידים חופה, הייתה נכנסת הקלה, ועורכים את הקידושים. למה התורה מדגישה שהוא עשה את זה בערב? אמרתי לכם, הוא שחור. הוא נחול. בערב לא רואים. לא רואים. יעקב אבינו נכנס לאולם, חושך מוחלט. הוא שומע אנשים. רחש בחש של כיסאות, מריח את התבשילים. יש אנשים, יש הרבה אנשים, האולם פוצץ, אבל לא רואים כלום. אומר לו, אומר לאנשי המקום, אומר להם, מישהו מוכן להדליק את הנרות? שיהיה אור? אומרים לו, לא, זה מנהג המקום. פה במקום הזה, אנשים מאוד צנועים, הם לא רוצים שיראו אחד את השני. ככה מתחתנים פה. שאלה, שבע שנים אולי באף חתונה שם, שאלה. אבל לא באמת שאלה, כי יכול להיות שיעקב אבינו לא הלך למקומות האלה שהיו בדרך כלל פרוצים. פרוצים. בסוף לבן גדל בבית בתואל, בתואל, נקרא בתואל משום שהיה לו מנהג לטיפוס הזה, שהיה בועל את הבתולות לפני שהן מתחתנות. אז מקום כזה פרוץ, קרוב לוודאי שיעקב אבינו לא היה מגיע לחופות שם או לסמכות האלה, ולכן כשהוא נכנס ואומרים לו, זה מנהג המקום, זה לא מעורר אצלו איזשהו חשד מיוחד. הוא לא יודע מה הולך שם, אולי, הכל יפה. טוב, ויתן, כן, ויביא אותה אליו ויבוא אליה ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה והיא בבוקר והנה היא לאה. יעקב אבינו מתעורר כל הלילה, המדרש אומר, הם מדברים, מספרים, עושים מה שכל זוג עושה, בבוקר הוא מגלה שזה לאה. איך לא גילית כל הלילה?
איפה הכל?
איך לא גילית?
היו,
יש כמה הסברים בזה, נכון? יש כמה הסברים בזה. בכל אופן,
יש לזה אבל משהו קצת שמזכיר את הברכה שלו מאבא שלו, שההסתר הזה.
את בהחלט צודקת, בואי נראה את זה רגע. אז הוא אומר ככה, בבוקר הוא מתעורר, והנה לאה. אומר לה, עד הבוקר... מפה מסתמה ועולה פשט הדברים שהוא לא ידע עד הבוקר שהיא לאה. הוא היה בטוח שזו רחל. אומר המדרש, פשוט שזה ככה. הוא היה קורא לה רחל ויונה. נכון? אנחנו גם יודעים שזה לא סתם ככה שהוא היה קורא לרחל ויונה, אלא שרחל מסרה את הסימנים ללאה. תכף ננסה לברר מה זה היה הסימנים בדיוק ואיך ולמה, אבל כל אופן אנחנו יודעים שהנה זו לאה בבוקר. אומר המדרש, ספר המדרש דבר שהוא מאוד מעניין. אומר המדרש, בבוקר מתעורר והנה לאה, ומתפתחת בין יעקב אבינו ללאה שיחה. שיחה שהיא אין להבין אותה כפשוטה. זה לא אנשים רגילים מדברים. זה לא איזה זוג עכשיו התחתם בני, לא יודע מה, בגיל העשרה, והם עכשיו מנהלים ביניהם שיחה. אלא פה זה שיחה של שני גדולי עולם. לאה היא האמא שילדה הכי הרבה שבטים. הכי הרבה שבטים. יותר מרחל אמנו. בצורה משמעותית יותר. בצורה משמעותית יותר אפילו. לא סתם יותר. אז לא מדובר, לא מדובר באיזשהו שיח שמשיחים לפי תומם או איזה ריב בין אוהבים. ממש לא. יש פה, מכל דבר שאנחנו נקרא, יש בדבר הזה הלכה. אז רחל אמנו, לאה ויעקב מדברים. מה הם מדברים? אומר יעקב ללאה, הוא אומר לה, וחיהו לילה, אב ויצבח לה רחל ויענת לי, בצף רביני לאה, אמר לה, רמיתה בת רמה, רמאית בת של רמאי. זה עובר אצל המגנים. תורשתי אני רואה מחנה. לב אבא בלילה אנה קרית לך רחל ואת ענית לי. זה לא היה הלילה שאני קורא רחל ואת עונה ורחל ואת עונה ורחל ואת עונה. מה זה צריך להיות הדבר הזה? זה לא עד שהריסים של העיניים שלך בחרו מבכי שרצו לשדר אותך לאסף, צדיקה גדולה, עומדת בתפילות, מתחננת, קרובה לבורא עולם, חשבתי צדיקה. מה קורה פה? עונה לו רחל,
לאה.
עונה לו לאה, תשובה שהיא תשובה מאוד מאוד עמוקה. עונה לו לאה כך. את ספר דלילה דלת לתלמידים, אתה ראית פעם אומן, זה בעל מקצוע, מעולה, שאין לו תלמידים? מה היא מתכוונת? לוקח אב הצו יחלך אבוך אסב, ואת ענית לה? כשאבא שלך שאל אותך, אתה זה בני אסב, אנוכי אסב בחורך, התחכמויות. אבא שאל אותך אסב, אמרת כן, אני, אתה הרבה שלי, אני התלמידה, אתה הרבה. מה ההסבר של הדברים? יש בדבר הזה עכשיו ברור, הם עוסקים בדברי הלכה, בדברי הלכה הם עוסקים, זה לא שהיא עכשיו מקניטה אותו, או שהוא עכשיו כועס, אז זה מתפתח ריב, זה לא המקרה. אלא יש פה ויכוח הלכתי, חזל אומרים שממש ויכוח הלכתי יש פה. היא אומרת לו, אני למדתי ממך מעשה. אתה, יעקב, איש האמת, מידת האמת. ותיתן אמת ליעקב. זה האמת. מה זה אמת? קו ישר, קו ישר. אומרת לו לאה, תגיד לי, כשאתה הלכת לקחת את הברכות מיצחק, שידעת שמיועדות, והרצון של אבא שלך זה שיהיה של עשיו, מה היה אהבה מינה שלך לעשות את המעשה? אמר לה יעקב, אני הלכתי לקבל את הברכות, כי יש עניין של כיבוד אם. מה זה עניין של כיבוד אם? אמא שלי אומרת לי, תעשה ככה, בידיים. תלך לאבא, תלבש את הבגדים של עשיו, תשים על הידיים את האורות גדיים, אני אכין לך את המתאמים, תלך עם המתאמים, כן? כשיש עניין של כיבוד אב ואם, אז לפעמים גם אם זה לא תואם ב-100% את מידת האמת, מצד כיבוד אב ואם צריך לעשות את זה. גם זה לא 100%. זה מה שעושה את יעקב. אומרת לו לאה, וכשאבא שלי אומר לי תיכנסי לחופה והיא מה? גם אם זה לא תואם ב-100% את מידת האמת, אני חייבת לשמוע לך. את ההלכה הזו למדתי ממך. חוץ מזה, הוא מביא, ספר מלוא העומר מביא את מה שהתחלנו בו. יש בינינו שטר תנאים עוד מהיום שנולדנו. בין רבקה לאבא שלי. בין אמא שלך לאבא שלי. השטר הזה קובע גדולה לגדול, קטנה לקטן. אתה קנית את הבכורה? אתה קיבלת את הברכה בתור בכור? אז עכשיו אני הגדולה ואתה הגדול. אז גדולה לגדול. קיימנו את שטר התנאים. אי אפשר לצאת נגד שטר התנאים. הדברים הם עמוקים. מדוע הם עמוקים? משום שרחל ולאה שתיהן בנו את בית ישראל. היה צריך שלאה יסתובבו הדברים כך שלאה תהיה אמא ונשואה ליעקב ואימא של השבטים, כמו רחל. כמו רחל, לאה על פי סוד היא במקום, היא בזיווג עם ישראל, עם יעקב בצורה הגבוהה שלו. רחל היא במלכות בזיווג עם יעקב בצורה יותר נמוכה שלו. לאה זה אימא המובחרת והנבחרת מצד הסוד בוודאי, המובחרת והנבחרת. וכוח מה השיגה את זה? כוח הבחיות והתפילה. כוח הבחיות והתפילה. עד שנשרו ריסי עיניה, ועיני לאה רכות. נשרו ריסי עיניה. בחייה ותפילה, אומרים חז"ל, משנים כל גזרה. כל גזרה. גם את הגזרה הזו, שהייתה צריכה להיות אשתו של עשיו, בתפילה ובבחייה, שינתה מן הקצה אל הקצה, עד כדי כך שמסתובבים הדברים כך שהיא תהיה אשתו של יעקב עוד לפני רחל, שעליה נאמר ויאהב יעקב את רחל, שזה בא מאהבה, מקשר שהוא קשר קדמוני. תפילה ובמאות משנים את הדברים. יפה מאוד. פסות בעין ואב.
כאילו שהאימא של יעקב קבע עם אחיה שהגדול הגדולה והקטן הקטנה, מה יש לשנות? הוא קנה את הבכורה, זה כאילו לא שינתה פה משהו.
לפני שהוא קנה את הבכורה, אז היא הייתה מיועדת לעשיו.
כמה?
כי היא הגדולה ועשיו הגדול.
אבל עשיו כבר היא... היא התחתן.
הוא יכול להתחתן עוד.
אבל זה היה, הוא ידע את זה עשיו?
שמה? על השטר תנאים? כן. לכן התורה אומרת שהוא לקח נשים מבנות חטא, ורבקה לפני שהיא שולחת את יעקב, אומרת, לפני שיעקב יצא מהבית, רבקה אומרת ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אוקיי, נתקדם. רבותיי, זה עוד לא הגענו לעיקר שיעור, והזמן חולף במהירות. יש כמה שאלות שהן שאלות יסודיות שעולות, וזה, ופה אנחנו נכנסים, אחרי כל הקדמה הארוכה הזו, אנחנו נכנסים עכשיו לעיקר הדברים. בסייעתא דשמיא, הכל בסייעתא דשמיא. יש גמרא שהיא גמרא עוד לפני הגמרא אפילו. אנחנו יודעים שבזמן החורבן, חורבן הבית, בית ראשון, הקדוש ברוך הוא פונה לירמיה הנביא. זה מופיע במדרש איכה, פתיחתא. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי. כך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיה הנביא. אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי, ועשה לו חופה, ומת בתוך חופתו בר מינן, חוץ מכבוד היושבים פה, חוץ מעם ישראל. ואין לך כאב לא עליי ולא על בניי? שואל הקדוש ברוך הוא ירמיה הנביא, אין לך כאב? לא עליי ולא על בניי? לך וקרא לאברהם וליצחק וליעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות, שיעוררו רחמים על עם ישראל. מה אתה עומד בחוסר מעש? לך תזעיק את האבות ממערת המכפלה, אומר לו ירמיה, ומשה רבנו איפה אני אזיק אותו? אני לא יודע איפה, לא נודע מקום קבורתו. אמר לו, לך אל תעמוד על שפת הירדן ותקרא בן אמרם בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו יבוא, תביא אותם. הלך ירמיה הנביא ועשה כמצוות השם והביא את אברהם, יצחק ויעקב ומשה לבכות לפני השם. בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא בוכה וממרד זקנו ותולש שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו. אברהם אבינו, אין פעולת צער, אין פעולת אבל, אין פעולת יגון שהוא לא מקיים. תולש את השערות, ממרד את הזקן, קורע את בגדיו, שם אפר על ראשו. נכון? קיבל את זה מאוד מאוד קשה, זה אברהם אבינו, אברהם העברי. אומר, בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, איך אתה יכול, ריבונו של עולם, מפני מה הגלית את בניי, ומסתרתן בידי האומות, והרגום בכל מיטות משונות, עם פצמרים ועם רקטות ועם זה אזרחים שלווים. והחרבת את בית המקדש, מקום שהעליתי את יצחק בני עולה לפניך. מה מזכיר אברהם אבינו? תעקדה. תעקדה. אומר לו אברהם, וזה ממשיך המדרש, אין לנו את הזמן להקריא, אבל מי שירצה, זה מדרש מאלף. לפני תשעה באב אנחנו קוראים אותו בדרך כלל. הוא מביא את כל 22 האותיות שהעידו. אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא לא מתרצה. בא יצחק, כן? רק אני אסיים עם דברי אברהם. פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, עלה הוא עולה לפניי, ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי קפטתי אותו, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. והקדוש ברוך הוא לא זוכר ולא מרחם. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, לא הקפתי על דבריך, ונעקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת, ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא מרחם, ולא זוכר לו. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, כשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיטה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצון לטפחה, לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים, וסבלתי עליהם צער גידול בנים, ואתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי, בקדוש ברוך הוא לא זוכר ולא מרחם. פתח משה רבנו ואמר, לא רואה נאמן הייתי 40 שנה, וגם הוא מכביר במילים, עד כמה? עד כמה יש מקום לקדוש ברוך הוא לרחם, ולזכור את המעשים הגדולים שמשה רבנו היה מוכן למסור את נפשו על עם ישראל בכל רגע ורגע, והקדוש ברוך הוא לא זוכר ולא מרחם. באותה שעה קפצה רחל ממנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלים אותם 7 שנים והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודע לי העצה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן. פה לפי המדרש זה אם מסרה ליעקב סימן, תלך לה גם מהגמרא עולה וגם מדרש רבה שיעקב מסר לסימנים. כשיקיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל להביא להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, חליפו בינינו, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהיא רחל, והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר, שהוזכר פה שהיא הייתה מתחת למיטה ומדברת, כדי שלא יכיר לכל אחותי וגמלתי חסד עמה, ולא קינאתי בה ולא הוצאתי לחרפה. ומה אני שאני בשר ודם ואפר ואפר לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב וכו'. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. הדאוד הכתיב, כה אמר השם כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבקל בניה מענה להינחם על בניה כי איננו. הכתיב, כה אמר השם מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כשכר לפעולתך נאום השם. הכתיב, יש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. יוצא שאברהם ויצחק עם סיפור העקדה לא מצליחים לשנות את רוע הגזרה, לגרום לרחמי שמיים. מי מצליח? רחל עם הסימנים. לכאורה לפחות מפה מעשה רחל עם הסימנים יותר גדול ממעשה העקדה. זה קשה להגיד, כי בסוף כל בוקר שאנחנו קוראים את הקורבנות אנחנו לא אומרים לקדוש ברוך הוא מקריאים לו את מעשה הסימנים של רחל. אנחנו מדברים על עקדת יצחק, וכל ראש השנה שאנחנו אומרים לו את עקדת יצחק ברחמים תזכור, ואת עם ישראל תזכור בזכות העקדה, אנחנו לא מדברים על הסימנים של רחל. אבל יש פה יסוד, שכאשר מדובר בחורבן בית המקדש, זה כל העולם כולו, כל העולם כולו, חורבן בית המקדש היה צריך לחרב כל העולם. כל העולם כולו היה צריך לחרב. לחזור לטוב ובור. אין טעם בעולם אם אין בית מקדש. אם עם ישראל לא על אדמתו, בבית מקדש, זובח, מקריב את הקורבנות, אין טעם בעולם. שמה, מי צריך את העולם הזה? למה? היה צריך לחרב כל העולם כולו. כאשר הקדוש ברוך הוא מתנחם במה שהוא מבטיח לרחל, למעשה רחל מקימה, מעמידה את כל העולם על בלימה. אומרת הגמרא בחולין, אין העולם תלוי אלא על אותו אחד שבולם את פיו בשעת מריבה. כל העולם תלוי על בלימה. מהי הבלימה? הבולם פיו בשעת מריבה. זה לא סתם הבולם פיו בשעת מריבה. הדברים האלה קצת 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 טעונים הסבר, ובדקות הצרות שנותרו אני אנסה להביא מכמה מקומות את הדבר הזה. אז נתחיל בסייעת הדשמיה בגמרא במגילה. הגמרא במגילה אומרת דבר שהוא פלא. הגמרא אומרת במגילה, לא חוני, מגילה. הגמרא אומרת במגילה, אמר רבי אלעזר, כן, על הפסוק, אין אסתר מגדת מולדתה. אסתר אמנו, אסתר המלכה, אז היא הייתה שתקנית, שומרת סוד. בשכר צניעות שהייתה בה ברחל, אומרת הגמרא, זכתה ויצאה ממנה שאול. בשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר. ומהי צניעות הייתה בה ברחל? דכתיב, היגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא. וכי אחי אביה הוא, ולא בן אחות אביה הוא, אלא אמר לה, מין סבא לי, אמר לה, בואי תתחתני איתי. אמרה לו, אם, אמרה לו, בסדר, אני מוכנה. מי הוא? את שתדע, מזהירה אותך. אבא רמאו. אבא שלי הוא רמאי מדופלם. אל תתבלבל, קוראים לו לבן, הוא לא לבן בכלל. ולא יכלת לב, אתה לא יכול עליו. אי אפשר, הוא רמאי כזה שאף אחד לא יכול עליו. אמר לה, אחיו אנה ברמאות. את יודעת, אני כבר יש לי היסטוריה, אסף גם רמאי לא קטן, גם לתחשיט, ואת יודעת, הסתדרתי על הכיפק, לקחתי את הברכות והכל בסדר. אמרה לה, ומשארי לצדיקי לסגוי ברמאיותה, ומותר לצדיקים, ואומרת, אני יודעת שאתה צדיק, מותר לצדיקים להתעסק עם רמאויות, אמר לה, אם נבר, אמר לה, כן, מותר, אם נבר תתבר, ומקש תתפל, פסוק, פורש, ללכת ישר עם נחש זה להתפתל יחד איתו, לא תמיד קו ישר זה ישר, לפעמים להתפתל, תלוי מי מדובר. אמר לה, ומה רמאיותה? שואל אותה, ומה רמאות של לבן? הוא אומרת לו, אמרה לה, אית לי אחת דקשיש אמינה, יש לי אחות יותר מבוגרת ממני, אני ברשותכם רץ מהר, כי אין לנו את הזמן עכשיו לעבור מילה מילה, והוא בחיים לא ייתן, לעולם לא יאפשר, שאני אתחתן לפני אחות הבחירה, זה לא יקרה. אז הוא יחליף, עושה סוויץ', קח את זה בחשבון, אמר לה, אין שום בעיה, מסר לסימנים. ברור, מסר לסימנים שלא תחליף אותו, שאי אפשר להחליף. אמר לה, רש"י אומר, מה זה הסימנים? הסימנים זה לא שהוא נתן לה עכשיו קודים, עצור סיזמן, לימד אותה הלכות. איזה הלכות? חינה, חלה נידד זקת הנר, לימד אותה חינה. עכשיו בזה עושים חינה, לימד אותה חינה, חלה הדלקת הנר, חלה נידה והדלקת הנר, יפה מאוד, לימד אותה חינה. מה קרה בלילה? לפני הלילה, כמעט הליליה, הגיע הלילה, אמרה, אשתה מכספה אחתיי. אומרת רחל, הערב יבוא, מכניסים את לאה לחופה, היא הולכת עם יעקב, הוא אומר לה סימנים, היא לא יודעת, הוא מגרש אותה בבושת פנים משם. שולח אותה בבושת פנים, כל העיר תשמע על הדבר הזה. אחותי, תתבייש. עמדה ומסרה לה את המסרטים וניהלה. מסרה לה את הסימנים. והיינו דכתיב, והי בבוקר, והנה לאה. עכשיו אתה מבין למה הוא התפלא, והי בבוקר והיא לאה, הוא שמע סימנים, הוא שמע את הקול של לאה. הוא היה בטוח את הקול של רחל. הוא מסר את הסימנים לרחל, הוא שומע את לאה נותנת את הסימנים, את ההלכות. הוא בטוח שזה היא. אלא מתוך סימנים שמסור אחר אלה, לאהבה ידה דשתה. לכן זכתה ויצא מן השאול. ומה צניות הייתה בשאול? דכתיב את דבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל. שאול נמשך כמלך, לא מספר לאף אחד שהוא נמשך כמלך. זכה ויצאת מן אסתר, ואמר רבי אלעזר וכו'. מה זה אסתר? אסתר, כמו שנאמר, ואין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. יוצא שרחל אמנו אחזה במה שנקרא פלך שתיקה. אומר המדרש בתנחומה, רחל תפסה בשתיקה, עמדה זרעה בשתיקה, ראתה, זה לא שתיקה של ערב, שתבינו, זה לא שתיקה של ערב. רחל במשך 7 שנים, יעקב שולח לה מתנות, זר פרחים, קנה לצנע אורנה, קנה לחומש עם פירוש, עם תרגום, קנה למתנות, כמו שקונים, לא יודע מה קונים היום, טבעת פה ושם, לא יודע אם טבעת, קנה משהו, קנה, כל רגל קנה לה משהו, הגיע סוכות קנה לה, הגיע פסח קנה לה, הגיע שבועות קנה לה, כל הזדמנות קנה לה, המדרש הזה מפורש. ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה. יש הולך לסבלונות, קוראים לזה בלשון חזל, בלשון הגמרא, סבלונות למתנות האלה של לפני חתונה. יש הולך סבלונות עם פתק, כותב לה פתק, כן? מה היה עושה לבן? לוקח את הפתק, קורע, מזייף ללאה ומעביר ללאה. רחל רואה ושותקת. ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה, שותקת. מגיע ליל החופה, היא רואה את אחותה עומדת להתבייש, שותקת, לא הולכת לאבא שלה, אבא מה אתה עושה? תגיד לי, אתה בסדר?
אבל שלבן לא ייתן אותה,
ושלבן ייתן את לאה, כדי לבכות, והוא יבין שאין הרבה ברירות פה. או הפוך, רק נשלים את הדברים, או הפוך, למה הפוך? מה היה קורה אם יעקב אבינו מתעורר בבוקר, והנה לאה, ואומר לגברת, קחי את הרגליים ופילי מהעיניים, סליחה על הביטוי, לא רוצה לראות אתכם, אתם הרמה של רמאים, אני רואה איזה תורשה, זה לא רק את רמאית, זה גם אחותך רחל רמאית, מסרה את הסימנים, אני, זה היה סימנים ביני לבינה, באיזה זכות היא מסרה את הסימנים, אבא שלכם רמאי, לא רוצה להתקרב למשפחה הזו, לוקח את הרגליים וחוזר חזרה לארץ ישראל. מה היה קורה? הלא רחל לקחה פה סיכון בלתי נתפס. אני לא נכנס עכשיו, אני לא פוסק הלכה בדבר הזה, אבל תחשבו על, 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 על הרעיון, שאני מוסר למישהו את הקוד של הכספת שלי. ואומר לו, תשמע, בעת חירום, בעת חירום, אתה יכול לפתוח את הכספת. בסדר? יום אחד ההוא, שאני מוסר לו את הקוד של הכספת, מקבל טלפון מחבר שלו, אומר לו, חבר, תשמע, אני בבניין, למטה 50 נושים, הולכים לעשות לי את הבושות של החיים. בושות של החיים. הולכים, ויש אותי, אין דברים כאלה. זה אתה לא יודע. ואני לפני שידוחים, הילדים לפני שידוחים, אני לא יכול להציג את הפרצוף שלי אחרי זה לעיר. והלכו על השידוחים של הילדים. אין פה פיקוח נפש, אין פה שום דבר, רק בושה. אומר לו, הוא, מה הבעיה? תעלה למעלה, קומה שלישית. הקוד זה ככה וככה, תוציא לך 50 אלף דולר, פתור את הבעיות. מותר או אסור? בלי לפסוק הלכה. זה נראה על פניו שזה אסור. אני מסרתי לך את הקוד של הכספת בשביל שאם אתה צריך משהו, אתה יכול למסור את זה למי שאתה רוצה, בגלל שאולי הוא יתבייש, או שהוא יתבייש אפילו בוודאות. שאלה גדולה ועצומה מאוד. רחל לוקחת פה סיכונים איומים, אבל מה היא אוחזת, באיזה פלך? שתיקה. השתיקה הזו, המדרש קורא לזה צניעות, הגמרא קוראת לזה צניעות, הזוהר קורא לזה, והמדרש ברבה, זה מקראת לכם את התנחומה, המדרש רבה אומר שהיא שומרת סוד. היא שומרת סוד. זה לא צניעות, זה שמירת סוד. יכול להיות שזה גם, שכל שמירת סוד זה גם צניעות. אבל המדרש נוקט, ועמדו כל בניה בעלי מסתרים. רחל תפסה פלך שתיקה, ועמדו כל בניה בעלי מסתרים. זאת אומרת שומרי סוד. שומרי סוד. מי היה שומרי סוד? בנימין היה שומר סוד. האבן שלו באפוד מה הייתה? יושפה. יושפה, אומרים חז"ל, זה ישפה ולא מדבר. ידע את כל הסוד של מכירת יוסף ולא סיפר לאבא שלו. שותק. שאול, שותק. אסתר, שותקת. ואין אסתר מגלת את המוות מולדתה. מה מונח פה? מה היסוד שחז"ל והתורה הקדושה תורכים להכניס פה, שכל קיום העולם לאברהם ויצחק הקדוש ברוך הוא לא שומע, לא מקשיב, לא מתנחם, לא מרחם. רחל קופצת עם הסימנים, עם הצניעות, עם השתיקה, והקדוש ברוך הוא מרחם ומתרצה. אין העולם קיים אלא בולם פים בשעת מריבה. מה זה לבלום פה בשעת מריבה? מה זה לשתוק? לשתוק זה לא דבר פשוט. לשתוק זה לא, יש אדם שתקן. בסדר, הולך למנזר השתקנים. אני יודע, בר מינן, חוץ מעם ישראל. הולך איזה בן אדם למנזר השתקנים, שם הוא עושה לעצמו מדיטציה של שתיקה 15 שנה. בסדר. קשה, לא נורמלי, דורש את העצומות, לא יודע מה. בעיקר זה אנשים עם פיגור שכלי כנראה, לא יודע מה. קיבלו פה בשביל לשתוק. אבל הולכים שותקים. זה עושה מרצון, האתגרים שלו הם בינו לבין עצמו לגמרי. אבל מה עם אחד, או עם אחת, זה קיים בכל מיני איזה, בואו נדבר פה דוגמה מאחת עכשיו. אישה, בעלה לומד בכולל. לומד בכולל. זה לימודים מאוד קשים. אדם שלומד בכולל ברצינות, זה לימודים מאוד קשים. יש סדר יום, הוא יוצא מהבית אחרי שהוא אכל ארוחת בוקר, הוא צריך להגיע לשם לא רעב, לא עייף, כדי שיוכל ללמוד כהוגן. יוצא אחרי ארוחת בוקר, של הכולל, באחת ורבע הוא מגיע לארוחת צהריים, נח, שלושת רבעי שעה, שעה, וחוזר ללימודים. היא בינתיים, נגיד בדוגמה שלנו, יש לה שלושה ילדים, שני ילדים קטנים לפחות, אחד במעון, שניים בבית עדיין, והיא צריכה לטפל בבית, צריכה לטפל בילדים, קרת בית, קרת בית. יום אחד בעלה יוצא, היא תורחת, מכינה את הילדים, את זה שולחת לבית ספר, את השניים האלה מטפלת בהם, מכינה אותם, מכינה ארוחת בוקר, הוא יושב, הוא אוכל, הוא יוצא, נפרד לשלום ולחיים טובים, יוצא מהבית. שעה 9:30, 10, מוישיק הקטן שם את הפקק של האמבטיה, באמבטיה, ופותח את הברז. שוכח מזה. ב-10:30 כל הבית מים. כל הבית מים. היא רואה את המים כבר בחדר שינה, היא רואה את המים. כשהיא מקפלת כביסה, היא רואה את המים משיקים את הקרסוליים שלה. רץ המהר לאמבטיה, אוי מוישיק, חמודי, מה עשית? שם אותו בלול, שם את השני בעגלה, מתחילה עכשיו, מי שלא שחט מים, מדירה שלמה, לא יודע מה זה עבודת פרח מימיו. אי אפשר לדמיין את זה, זה קשה, אחרי זה אתה... מסובב שבועיים עם גב תפוס, הידיים כואבות, אין לך חשק לכלום. ברבע ל-11, שהיא תוך כדי עבודה, ב-11, השכנה מלמעלה אומרת לה, ממי, את יכולה להציל אותי? אני חייבת להשאיר אצלך את התאומים לשלוש שעות. שלוש שעות, זה הכל, אני חייבת לרוץ למשהו דחוף ביותר. אומרת לה, תורידי אותה, מורידה לה את התאומים, יש לה עכשיו בבית שניים, וזה, והשעון דוחק. בקיצור, מגיעה שעה אחת, הבית נוצץ, הכל יבש, הכל פיקס, רק יש בעיה אחת קטנה, באחת ורבע הוא בא לאכול צהריים, אין כלום. מוציאה מהר איזה שני טבעול, שתי טירס, עושה לו איזה משהו קטן, הוא מגיע, יש לו על השולחן שתי טבעול ושתי פריות טירס שפוכות קרה לשולחן, עם פרוסת לחן, הכל ארוך מאוד מאוד יפה. הוא נכנס, הוא אומר, מ-8 בבוקר עד עכשיו, טבעול וטירס? עכשיו, היא שותקת. היא אומרת, סליחה, אתה צודק. היום תקנה פלאפל, מחר אני אשתדל להשתפר. זה נקרא לבלום. 5 דקות אחרי זה, טלפון מחמותה. שמעתי צהריים על הכיף, הקטירס? הדמעות יורדות בשלב הזה. היא לא מספרת, עבדתי, שחטתי את המים, הורידי לי את התאומים, שיגעו לי את הסרל, הוא לא עוזר לי, הוא לא נוקף את זה, שום דבר. צודקת, מחר אני אעשה לו אוף, אוף בגריל. בולמת את הפה. לא מספרת, לא מדברת, לא מקנטרת, לא צועקת חזרה, לא אומרת לו, אבל אתה, שום דבר. באותו רגע, חז"ל אומרים, כל העולם קיים בזכותה. כל העולם. היה נחרב העולם. לא. כי בלמה, זה קיים בזכות העולם. תכף נבין את המשמעות של זה. ביתר זה... טוב, רק עוד גמרא אחת, מחילה, אני חייב את הגמרא הזו, אני מבקש סליחה על העריכות, אני באמת מבקש סליחה. עוד גמרא אחת וזהו. יש גמרא בתענית, שהיא גמרא מוכרת, אז אני יעוף עליה, מה שנקרא במהירות שיח, למרות שחבל, אפשר לפטר את זה יפה, אבל יש גמרא שמספרת על חוני המעגל. הגמרא בתענית, כ"ג עמוד א', מספרת על חוני המעגל. מה חוני המעגל? חוני המעגל היה מצטער. כתוב שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. זה פסוק בתהילים. חוני המעגל כל ימיו, אומרת הגמרא, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על הפסוק הזה. אומר, מה זאת אומרת? יש בן אדם שיכול לישון 70 שנה? מה זה שיר? לא, בין בית ראשון לשני, 70 שנה. 70 שנה שינה, יום אחד הוא יוצא החוצה, הוא רואה מישהו שותל חרובים. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה יודע כמה שנים עוד, עד שהייתי צריך חרובים? הוא אומר לו, 70 שנה. הוא אומר לו, אתה אדם בוגר. למי אתה נוטע? אומר לו, תשמע, אני לא יודע, לא מבין בזה, לא אגרונום גדול, אני רק יודע, כשאני באתי לעולם, היו פה עצי חרוב, זה הסבא שלי נטע בשבילי, אני נוטע בשביל הנכדים שלי. יפה מאוד. הלך חוני, נכנס לאיזה, כנראה לאיזה נקרת צור, והגמרא אומרת שסגר עליו הסלע, והוא נרדם. הלך לישון, כולם חיפשו את חוני, מדור לחיפוש קרובים, לא מצאו את חוני, שכחו ממנו. 70 שנה עברו, חוני מתעורר, יוצא החוצה, הוא רואה מישהו כותף חרובים, אומר לו, תגיד לי מה, אתה אותו אחד ש... אתה מכיר את הפלוני הזה, אלמוני, ש... כמו מסורת, אני הנכד שלו. אומר לו, יופי, אני חוני. אומר לו, עוד פעם אחת תבוא להטריד אותי, אני מזמין לך משטרה. מה זה חוני? על מה אתה מדבר? מי זה חוני? איפה הבאת את החוני עכשיו? כל פעם יש פה שרוטים אחרים. טוב, חוני הולך הביתה. הוא נכנס הביתה, לבית שלו, הוא רואה עומד שם איזה מישהו, וילדים שחקים, אומר לי, שלום, אבא הגיע. מסתכל עליו, הוא אומר לו, אבא של מי אתה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני חוני. הוא אומר לו, תראה, עד כאן. קח את הרגליים וצא לפני שיקרו דברים לא נעימים. אתה רוצה עכשיו להיות פה בעל הבית? מי זה חוני? חוני לפני 70 שנה אחד כזה, הוא היה אבא של סבא שלי, ונפטר. לא יודעים מי הוא, איפה הוא, וזה, ומה אתה בא עכשיו? יוצא משם. הולך לבית המדרש. חוני הולך לבית המדרש. חוני הצדיק הולך לבית המדרש. יושב בבית המדרש, אומר חוני הגיע. סליחה, זה לא בדיוק ככה. אומר, הלך לבית המדרש. שומע את רבנן אומרים, נהירן שמעתיתם כבשני חוני המעגל. הייתה שם איזו סוגיה מסובכת בלתי רגילה. בלתי רגילה. עומד ראש הישיבה ופתאום יש לו איזו הערה גדולה ופתר את כל הקושיה. תפר תירוץ לכל הקושיה. אומר ראש הישיבה, יש לי פתאום בהירות, בהירות בראש, כאילו חוני, כמו בימים של חוני. עכשיו חוני יושב שם, היה מבסוט. שמע חוני, קם, אמר, אני חוני. אמרו לו, שמע, לפני שבוע היה פה מישהו אמר, אני רבי עקיבא. עזוב לך, יש בבית חולים שלם של כאלה שאומרים שהם... אמר חוני, או חברותה או מיטותה, ומת. מה הגמרא אומרת? אומרת הגמרא, יש הרבה עניינים בזה, אני מגיע ישר לנקודה. אומרת הגמרא דבר שהוא יסוד מוסד. האדם הוא יצור חברתי שזקוק להערכה. הלחוני היה יכול להיכנס לבית המדרש. טוב, הוא לא חוני. שיקרא לעצמו מהיום מוישלה. מוישלה, בתוך יום היו יודעים כמה הוא גאון, בתוך 3 חודשים היו כבר שרים לו ימים על ימי מלך תוסיף. היו כבר מכירים את ערך גדולתו, בתוך 2 אני אהיה עוד פעם צדיק וגדול ישראל. מה קרה? מה, אתה לא יכול לחכות 2? או מיטותה, או חברותה, או מיטותה. אם אני, אין לי הערכה למי שאני, לחוני שאני, אני מעדיף למות. אדם הוא יצור חברתי שזקוק להערכה, זה לא גאווה. הערכה זה דבר חשוב וחיובי. אני עושה מעשה, אני שווה משהו, תגיד לי את זה. אשתך עשתה משהו טוב לאכול, תגיד את זה. בעלך עשה משהו נעים, משהו נחמד, עשה ספונג'ה, השאיר את כל הסימנים של המגב על הרצפה, תגיד לי איזה ספונג'ה עשית, אפשר לפטר את הפיליפינית. משהו. יש לך עובד, עשה משהו, תן לו קומפלימנט, תן לו הערכה. אדם לא יכול לחיות בלי הערכה. אומר חוני, אתה לא יכול לחיות, לא שווים החיים האלה, לא רוצה לחיות בלי הערכה. או חברותה או מיטותה, או שיודעים מי זה חוני, או שלא יודעים מי זה חוני. לא יודעים מי זה חוני, אני לא שווה פה פרוטה. זה לא גאווה, בשום פנים ואופן. זה הערכה עצמית מינימלית של מי אני, שידעו שאני קיים. שידעו מי אני. וכל אחד שיבדוק את הנושא הזה של שתיקה לאורך התורה, לאורך התנ"ך, ושל הערכה יגלה שזה יסוד אצל לוט. לוט ניצל מההפכה בזכות מה שהוא שתק כשאברהם אמר אחותי היא, והוא שתק. אחרת הוא היה נספה יחד עם כל אנשי סדום. שתקת, יש לך זכות להוציא אותך מסדום. צדיק אחד בסדום. זכות מה? שתק. לבן בפרשה, הוא בא ליעקב, כשהוא רודף אחרי יעקב, הוא אומר, יש לאל ידי לעשות לכם רע. הוא מגיע, תופס את יעקב, הוא אומר, תדעו לכם, אני יכול לעשות לכם רע מאוד, אבל מה אני יכול לעשות שאלוהי אבי נגלה אליי ואמר, אל תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. מה אני יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, ואני לא יכול לעשות לכם את הרע שאני יכול לעשות לכם. מה הוא אומר בזה? אם אתה לא יכול לעשות, בשביל מה אתה מספר את זה? לא, הוא רוצה להבליט שתי דברים, אחד שיש לו כוח, ושתיים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, צדיק. הלו, אם אתה לא יכול לעשות, התוצאה שאתה לא יכול לעשות רע, אז בשביל מה אתה מספר שיש לך כוח, ושהקדוש ברוך הוא נגלה אליך, בשביל מה? לא, תעריך אותי, חבד אותי, זה גאווה, זה משהו אחר. רחל אמנו בדיוק הפוך, אפילו התכונה האנושית הפשוטה התבועה הזו, שכולם ידעו מה היא עשתה, לא קיימת אצלה. היא מבטלת את עצמה מכל וכל. היא מאותם אלה שתורמים ולא צריכים את השלט על הקיר. שמספיק להם שהקדוש ברוך הוא יודע. היא לא מספרת על הסימנים. היא שותקת עם הסבלונות. היא שותקת כשבאה לאה ואומרת לה, המעט כחתכת אישי ואתה, את לוקחת דודאי בני? המעט כחתכת אישי, אני לקחתי לך את האישה, את יעקב, את לקחת ממני את יעקב, אני מסרתי לך את הסימנים, אני שתקתי עם הסבלונות. שום דבר, פלח של שתיקה, בולמת פיה בשעת מריבה. לא מחפשת את הערכה ולא צריכה את הערכה הזו. למה? כי בטלה לחלוטין לייעוד ולקדוש ברוך. אדם שנמצא בעמדה הזו, זה נקרא שהוא במלכות. זה נקרא מלכות. לכן רחל היא מלכות בעם ישראל. יהי רצון שנזכה לאחוז במידה הטובה הזו.
אמן.
בפלח של שתיקה, שאת הערכה העצמית בעזרת השם נמצא במקומות נכונים וטובים. שנדע להעריך אחד את השני, בעזרת השם כעוגן כהלכה, שיהיה טוב לעם ישראל, שנזכה ביאת משיח, שתזכנו בעניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. גדל וגדל שמרבה, ועל מה דיברה עקירותי, להמליך מלכותי, להצמח פה כנראה.